בפרק הזה נשוחח עם ענת הררי, שהיא פסיכולוגית זוגית ומשפחתית. אנחנו נציג אותה בהמשך. ונשוחח איתה בעצם על השנה הראשונה לזוגיות שהופכת למשפחה. מה קורה כשמצטרף התינוק למשפחה? איך זה משפיע על האבא? איך זה משפיע על האימא? איזה משברים יכולים לצוץ? וגם מה הפוטנציאל לצמיחה? האזנה נעימה. טיפול ישראלי הוא פודקאסט על טיפול נפשי בישראל. אני אלון ישראלי ואיתי איתן גילאור מילר. שנינו מטפלים נפשיים מוסמכים.
בכל פרק ניקח אתכם למסע בעולם הטיפול, ובכל פרק נפגוש מומחה בתחום אחר ונשחח איתו בגובה העיניים ובשפה פשוטה. ענת הררי, מטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת, פסיכולוגית חברתית ופסיכותרפיסטית, כותבת ומנחה סדנות כתיבה ורטריטים בנושאים משפחתיים, פרסמה 4 ספרים בינתיים, הולדת סבתא, 100 אמהות 100 זיכרונות, ילד טוב דיו והולדת אב, כולם בהוצאת בבל. נדבר היום על טיפול זוגי ועל משבר הילד הראשון שמשנה את הזוגיות מקצה לקצה, וננסה להבין למה ואיך. היו לנו כבר פרקים על טיפול בגברים והכניסה שלהם להורות, ועל נשים והכניסה שלהם להורות, אבל בכל זאת מדובר כאן בצומת דרכים מאוד מרכזית, וננסה להסתכל עליה מפרספקטיבה אחרת לחלוטין, ובה המוקד הוא הזוגיות. והאירוע שהמוקד הזה עובר הוא התרחבות המשפחה בפעם הראשונה. שלום ענת.
אהלן.
היי. איזה כיף שאת פה.
כיף להיות, תודה.
כשהתכוננו לרעיון, אז סיפרת לנו על השינוי שעברת בהסתכלות על הפער בין אבות ואימהות בראשית הדרך. אז ככה, אולי אנחנו נתחיל בזה. נשאל אותך עם איזה מטענים מגיעים גברים ונשים לתוך טיפול זוגי סביב העניין הזה של להפוך למשפחה.
הייתי אומרת שהנושאים הרגילים שגם בטיפול פרטני, האבא והאימא החדשים מביאים, הנושאים האלה מגיעים גם לטיפול זוגי, ככה להגיד בהכללה, אז נשים הרבה ידברו על זה שהחיים שלהם השתנו, והם הפכו להיות אימא, והזהות שלהם, והיחס של החברה, והגוף, ובלבול נורא גדול, והעייפות, ווואלה גם גברים יגידו את אותו דבר. זאת אומרת, ככל שאני יותר ויותר מדברת עם גברים על השינוי הזה, שנכנסים לעומק לשינוי, באמת נותנים לו מקום, ונשאלות השאלות הנכונות, אז גם הגברים ידברו בעצם על אותו שינוי. ואם מסתכלת בזה מפרספקטיבה זוגית, אז השינוי שקורה בתוך הבית זה שכל אחד מבני הבית עבר שינוי מאוד מאוד גדול. והבעיה הכי גדולה שאני מזהה בשנה הראשונה הזאת, זה שבהרבה מהבתים הזוגות עוברים את השינוי הזה לבד. זאת אומרת, האימהות מתמודדות עם האירוע המכונן הזה שקרה להם בחיים, והן עושות את זה נורא טוב בראשית האנושות, אנחנו יודעות לעשות את זה, להיכנס לאוהל האדום, לדבר עם החברות ומה... אמהות והדודות וכולן, והיום באמת לא חסרים עוד ועוד מעגלים ויש הרבה מידע. אז אנשים מתמודדות עם השינוי הזה.
תראה, זה מעניין מה שאת אומרת, כי לפני הפרק הזה הקלטנו פרק עם אורן גור על המהות, ועם ג'ודית קובנסקי על ההיריון והלידה, ובאמת ככה כל אחד נתן מקום, אורן נתן מקום לגבר ולתחושות שלו ולרגשות שלו ומה קורה שהוא אבא, וגם ג'ודית נתנה מקום לאימהות הזאת שמתפתחת. ולפני שהקלטנו את הפרק, אנחנו אמרת, זה רגע מאוד מכונן בחיים של ההפיכה הזאת מזוג למשפחה.
כן, כן. אז אתה יודע, גם אני רואה, רגע, אני אחזור למה שאמרתי קודם, וזה מתחבר למה שאתה אומר. אז התחלתי להגיד על אנשים שיודעות לעשות את המעבר הזה, או יודעות איך להתמודד עם המעבר הזה, וגברים, כמו שאורן באמת מדבר עליו, ושמעתי את אורן מדבר, ואני...
שמתחילו עכשיו ללמוד לעשות את זה.
בדיוק, מהפכה מתעורפת. ואני רגע, בהערת אגב, אני אגיד שהספר שלי, הולדת אב, בדיוק ככה מתכתב עם המהפכה הזאת.
כן.
זה משהו שקרה באופן טבעי, שעשיתי קבוצה סדנת כתיבה לגברים, שכתבו על היריון לידה ואבהות, ובעצם בתוך הסדנה הזאת, בתור האישה היחידה בתוך החדר, היה לי מאוד מאוד מעניין, א', לראות את הגברים מדברים על הנושאים האלה, וזאת הייתה חוויה מאוד מאוד חדשה עבור גברים שהיו בקבוצה לדבר על הברות ולעשות את זה ביחד. ואני בתור אישה בחדר התחלתי להבין שיש משהו שמתפקשש בזה שאנשים לא שומעות את הגברים מדברים ככה. כי כשאני שמעתי אותם, אני אמרתי לעצמי, רגע, איפה אני הייתי לפני 21 שנה שהפכתי להיות אימא ביחס לבעלי?
שזה דבר מדהים, כי את גם אימא ואת גם מטפלת, ועדיין כאילו יש איזה עולם שממש נסתר מהתודעה, נכון? לגמרי. כאילו שני העולמות האלה מתקיימים במקביל, וכל אחד מוצא לעצמו את קבוצת ההשתייכות שלו, אבל עדיין הרגע הזה של המפגש הוא רגע שהוא יכול להיות מאוד מפתיע.
אבל אתה אומר מתקיימים במקביל, אני לא בטוח שלפני 21 שנה זה באמת היה בחוץ, זאת אומרת זה היה מדובר. וזה משהו שקורה יותר בזמן האחרון, כשברוב, לפחות ההיסטוריה הקרובה לנו שאנחנו מכירים, האבות אולי אפילו לא היו כל כך שותפים לדבר הזה.
נכון מאוד. מה שקורה בשנים האחרונות, אני חושבת שיש לגיטימציה עבור גברים לדבר על אבהות שלהם, אני בטוחה שעל זה דיברתי עם אורן ועוד דברים כאלה בעניין. הקטע שאני רוצה לבטא במיוחד בפגישה הזאת, זה כמה חשוב שהמעגלים המבורכים של הגברים שמתקיימים במקביל למעגלים הרגילים והטבעיים של הנשים, חשוב שיתקיימו גם ביחד, ואחד המקומות שזה באמת מצליח לקרות, זה בטיפול זוגי, שבו אנשים, זוגות מגיעים אחרי לידה, ובעצם יש להם הזדמנות לעשות איזשהו חיבור ולשמוע לפעמים לראשונה ולפעמים גם אחרי 5 או 10 או 15 שנים אחר כך על המעבר להורות, ולפני זה על תקופת ההיריון וגם על הלידה עצמה.
אז בואי נדבר רגע על הרגע הזה שמגיעים אלייך לקליניקה, נכון? זאת אומרת, זה רגע שהוא יוצא מנקודת הלכה, רגע משברי, אחרת לא היו מגיעים לטיפול. אז איזה דברים עולים, מתחילים לעלות בתקופה הזאת? מה מתחיל לקרות? הרי מקודם את הזוגיות והייתה את ההכנה הזאת ללידה והכל נראה טוב ומבטיח, ואז פתאום קורה משהו. מה קורה ברגע הזה?
אני חושבת שכשזוגות מגיעים, זוגות צעירים, זוגות הורים צעירים אני מתכוונת, רוב הפעמים הם מגידו את התלונות הרגילות. הרגילות, אני אומרת רגילות שבכלל מגיעים איתם לטיפול זוגי, שאנחנו כבר לא ביחד, אנחנו לא עושים דברים ביחד, וחלוקת תפקידים בבית היא לא נעימה כבר, וזה לא מסתדר, הוא לא רואה אותי ואני לא רואה אותה, כל מיני דברים כאלה. כשמדובר בשנה הראשונה להורות, אז מוסיפים לזה גם עייפות מאוד גדולה, עייפות פיזית שככה מחלישה את היכולת שלנו בכלל להתמודד עם עצמנו ועם החיים. וגם אני מרגישה שהרבה פעמים החוויה היא של פער מאוד גדול שהלך והוא הולך ונעשה הרבה יותר גדול במשך הזמן הזה.
באיזה זמן? מרגע הלידה?
מרגע הלידה. תחשבו לעצמכם, אני רגע אדבר, יש כל מיני סוגים של, נגיד, של משברים שאני יכולה להגיד. נגיד, אחד המשברים שאני רואה זה משבר של דווקא זוג שהיה בסבבה בהיריון. זה ההיריון מתוכנן, וזה קרה, וזה משמח. הולכים ביחד לבדיקות, ונורא, ככה יש נורא התלהבות. וגם הלידה, כשהיא טובה, אז זה גם אירוע מאוד מאוד מקרב ומאוד מאוד חזק. ואז קורה מה שקורה הרבה פעמים בבתים אחרי לידה, שהאימא נכנסת לסימביוזה עם התינוק, האבא אחרי שבועיים או חודש, תלוי בעבודה שלו, חוזר לעבודה. ופיזית הם כבר לא נמצאים ביחד, וכל אחד, וזה חוזר למה שאמרנו קודם, כל אחד מתמודד עם השינויים הדרמטיים שמתחוללים בנפש שלו ובאורח החיים שלו, והם עושים את זה לבד, הפער הולך וגדל, ובעצם מה שקרה בתוך הזוג הזה, שמזוג שהיה 9-10 חודשים, במקום הכי מחובר שלו, הכי אוהב, הכי של יצירה ושותפות, פתאום הם הופכים להיות אנשים שרק חיים אחד עם השני ביחד בבית, עם כל המריבות הרגילות
שיכולות. אני חושב על זה שבדרך כלל זוגות...
כשאתי אומרת את זה ככה, אני כבר מתחיל לראות בתוכי.
אתה רואה את בתוכך?
כן, ככה, כי פתאום אמרת את זה באופן כל כך חזק, כאילו בעצם באמת יש תקופה שאולי יש לגיטימציה גם חברתית להיות ביחד. זאת אומרת, אם אתה צריך ללכת לבדיקת אולטרסאונד עם אשתך, ייתנו לך בעבודה, אבל עכשיו אתה כבר צריך לחזור לעבוד, והיא צריכה להיות עם הילד, וזה סטריאוטיפי מה שאנחנו אומרים פה, אבל הרבה פעמים זה מה שקורה, כן? פתאום הנפרדות הזאת היא גם משהו מאוד בוטה.
אני חושב על זה שבכלל, עוד לפני ש... זאת אומרת, גם לפני הרעיון, יש איזה משהו בזוגיות בלי ילדים שמאפשר להיות עם הרבה יותר סימטריות, הרבה יותר הדדיות, יש איזה משהו ש... כן, כל אחד צריך את הזמן שלו, וכל צריך את הזמן... יש איזה משהו שהוא ביחד, ופתאום, אחרי הלידה, בזוגות של גבר ואישה יש איזה שהם פערים בציפיות, יש תפקידים נורא נורא מוגדרים שלא בטוח שבוחרים אותם את התפקידים האלו, ויש איזושהי חוסר הבנה של מה של מה הבן אדם השני עושה ולא עושה. זאת אומרת, אני פתאום הולך לעבודה והיא פתאום נשארת בבית, ומה קורה ומה זה אומר וכמה קשה לי וכמה קשה, כאילו פער נורא נורא גדול.
ואתה יודע, זה כל כך חבל שהפער הוא כל כך גדול, כי בעצם אני חושבת שהמכנה המשותף הוא נורא נורא גדול, אבל המכנה המשותף הוא סמוי. כי ככל שאני מדברת עם גברים על מה שהם עוברים בתקופת ההיריון, לידה ואחרי הלידה, אני חושבת שמבחינה רגשית קורה אותו דבר. גם האבא וגם האמא עברו אירוע מכונן שתיתל את הזהות שלהם, את החיים שלהם, את הכל. לשניהם יש עכשיו תינוק שחסר אונים שהם צריכים לדאוג לו, פחד אלוהים, חרדות מפה ועד שם. וכשכל אחד יש לו לגיטימציה אחרת להתמודד עם הדבר הזה, אז נשים כאמור, כמו שדיברנו, גברים חוזרים לעבודה. אחד הגברים בסדנה כתב על החוויה הזאת שהוא חוזר לעבודה, אחרי לילות שהוא לא ישן, הוא נמצא בהתמחות ברפואה, הוא לא ישן כל הלילה. אישה במצב הזה תקבל לפחות את ההפסקת שאיבת חלב או משהו כזה, כן? הגבר אחרי שאמרו לו שבועיים מזל טוב, מצפים ממנו לחזור ישר לעבודה. זאת אומרת, גם החברה, כמו שאתה אומר, לא מאפשרת לשני הזוגות במקביל להתמודד עם השינוי הזה. ובאמת נוצר פער שהוא גם פער רגשי ואפילו של בשלות, שהאישה ממשיכה להתמודד עם השינוי שעברה, כי גם יש לה חופשת לידה שבה במקרה הטוב היא באמת יכולה להמשיך לאבד את מה שקורה לה, ועוד שהגבר חזק כבר לעבודה, רגשית הפער בין השניים האלה הולך וגדל. אני מחזירה לטיפול הזוגי. אני חושבת שאם בטיפול זוגי אפשר לצמצם את הפער הזה, ולהנכיח קודם כל את זה שגם האישה וגם הגבר עברו אירוע מטלטל. וברגע שנותנים לאירוע הזה מקום ואפשר לדבר אותו, אז אנחנו לומדים להכיר מחדש אחד את השני, ויש פה פוטנציאל אינטימיות מאוד מאוד גדולה. כי מה זה בעצם טיפול זוגי? אחת ההגדרות שאני אוהבת לטיפול זוגי זה שזה מקום שבו אנחנו לומדים להכיר אחד את השני מחדש. כי קרו תמורות בחיים שלנו, השתננו, עברנו דברים, את שיחות הנפש שלנו בהתחלה המון זמן לא עשינו. אז הנה, בטיפול זוגי יש שיחת נפש, וזאת שיחת נפש של, היי חבר, חברה, מה קרה לכם? אתם הפכתם להורים, איזה דבר גדול, בואו נכיר אחד את השני.
ככה, את אומרת להכיר אחד את השני, וגם דיברנו על מה קורה לגבר, אבל אני חושב גם מה קורה לאישה, נכון? בעצם גם, אוקיי, יש לה לגיטימציה להיות עם הילד, אבל אולי אין לה לגיטימציה לחזור לקריירה הקודמת שלה,
נכון.
או לפתח את עצמה, או רגע לא להיות עם הילד, וכל הבדידות הזאת שנוצרת, זאת אומרת בעצם חוזר, מגיע לחדר. ואת אומרת, יש לנו לגיטימציה לעשות את השיחה הזאת, להתניע את השיחה הזאת מחדש.
כן, וגם להבין דברים כמו שאתה אומר, שהגבר יבין שהאישה, א', לא נמצאת בחופשת לידה, כמו שכבר אומרים את זה תמיד, וגם לא כל כך כיף לה לפעמים, ושלפעמים מדוחדכת, ולפעמים היא נורא יפה, ולפעמים היא נמצאת בקבוצת אימהות, והיא מרגישה שהתינוקת שלך היא פחות מפותחת, ואם היא לא מסתדרת...
או שהיא עצמה מרגישה שהיא לא מצליחה להיות אימא טובה.
כן, אני לא מצליחה להניק, או אני לא מצליחה להרגיע את התינוק, ולעומת חברות שלי, ואימא שלי, וסבתא ודודה שלי, וחמותי, כאילו, לאנשים יש לא מספיק גם כן דברים להתמודד איתם, וגם אני רוצה לחזור לעבודה, אבל אני מרגישה שהשכל הלך ממנה מאוד מאוד קשה.
כן.
והגבר במקביל שמתמודד עם מה שאתה אמרת קודם, איתן, החזרה לעבודה וכו' וכו', לאישה זה נראה כאילו, הוא ממשיך את החיים שלו, שום דבר לא השתנה לו. והרבה פעמים זה גם הגברים כאילו מרגישים או מתנהגים כאילו ששום דבר לא השתנה להם, אבל היי, בואו תעצרו רגע ותנו לזה מקום למה שהשתנה. אתם הפכתם להורים, זה הדבר הכי גדול שיכול לקרות בחיים שלנו.
הרבה פעמים כשמשווים בין הגברים ונשים, אז מציינים את השינויים הפיזיים שנשים עוברות, וזה תמיד מזכיר לי שיש מחקרים שמראים שגם גברים כאלו שמעורבים, ששנים באותו חדר עם התינוק, גם הם עוברים שינויים פיזיים, שינויים הורמונליים.
הורמונליים, נכון.
כן, שממש יש איזה משהו שקורה, ואני חושב על זה שזוג שמכחיש את השינוי הפיזי שהגבר עובר, אז הוא בעצם מפספס משהו, ועובר איזשהו תהליך שלא מקבל את היחס הראוי.
אתה יודע, אני חוזרת
רגע
לטיפול זוגי, אז בנוסף לזה שחשוב בעיניי להנכיח את הסיפור הפרטי שכל אחד עובר בשביל לחבר שוב מחדש ולהשיג את האינטימיות הזאת, הייתי אומרת שמטרה נוספת בשלב הזה בטיפול זוגי היא לאפשר את הקשר עם התינוק, גם לאמא וגם לאבא. קודם כל, בשביל לבטל את זה שרק קיימת סימביוזה בין האמא, ואז במשולש הזה, אז הקודקוד הרחוק יותר זה אבא שהוא כאילו לא חלק מהדבר הזה. להנחיח גם את הקשר ולחזק את הקשר בין האבא לתינוק, גם בשביל לשחרר את האמא קצת, לנוח, לפגש עם חברות וכו' וכו', וגם כדי שהאבא לא יפספס את הקשר של הטאצ'מנט הראשוני הזה, כן. והורמונלי, וכל הדבר הזה עם התינוק שלו, ולייצר משפחה שיש בה שלוש דיאדות.
אז רגע, בואו נלך טיפה אחורה, כי כבר הלכנו למה עושים, ולאן הולכים, ולאן הטיפול הזה, מה השאיפה אולי, אבל... בוא נגיע עוד פעם לנקודת ההתחלה, נכון? מגיעים אבא, אמא, התינוק גם נכנס לקליניקה? מגיעים איתו?
הרבה פעמים, כן.
אוקיי.
מישהו צריך להיות עם התינוק?
כן.
אוקיי, אז יש לנו פה ככה נוכחות מאוד מסוימת כרגע בקליניקה, שמגיעים סביב, מה מעסיק אותם בעצם? מה מעסיק את ה... הם מגיעים כי...
מה סיבת הפנייה?
שניהם רצו להגיע כי האישה מרגישה משהו, כי הגבר מרגיש משהו, כי התינוק לא ישן בלילה, אני הולך ממש למקומות הכי בסיסיים. מה הסיבות שאנשים מגיעים לקליניקה?
אז כמו יגיעו מהסיבות הרגילות.
אז אני רק אגיד לך שיש אנשים שמקשיבים לפרק הזה ולא יודעים מהם הסיבות הרגילות.
אז אני אגיד, אני אנסה לבנות פה את הרשימה הזאת. הסיבות הרגילות זה מריבות על לופים שאי אפשר לצאת מהם, על אותם הדברים. כעס על חלוקת התפקידים, החוויה שלא רואים אותי, שלא מקשיבים לי, שיש משהו שיתפרק בחוויה של אינטימיות ושל הקשר ושל הקרבה. הדברים האלה.
אוקיי, זה קשיים בתקשורת.
קשיים בתקשורת, כן, הרבה פעמים
קשיים, כן. קשיים בתקשורת זה כבר איזשהו רובד נמוך יותר, זאת אומרת, מה שבדרך כלל רואים, זה אנחנו רבים כל הזמן, אני מרגיש לבד, את מרגישה לבד, דברים כאלו.
כן, בואו נגיד שבגדול, ששניים שפעם היה להם פורמט כזה מסוים, של איך הם חיים ביחד, הפורמט הזה התקלקל, וכבר לא טוב, הרגשות הם קשים, ומרגישים, וזה הרגע טוב, שמרגישים שרוצים או להחזיר עטרה ליושנה, או להתפתח מהדבר הזה, או לעשות משהו לעשות איזשהו שינוי שזה ראה אחרת.
אוקיי.
עכשיו, כשמדובר בזוגות צעירים, אבל שוב אני אומרת, זאת הבחנה שהיא כאילו, אני עושה עכשיו רק לצורך לספר על זה, אבל אני חושבת שזה נכון להרבה זוגות אחרים. אני הרבה פעמים, אבל שוב, במיוחד עם זוגות צעירים, אני אשאל על תקופת ההיריון, על הלידה ועל השנה הראשונה. ואני שמה לב, וככה זה הלך והתחדד אצלי עוד יותר בשנה האחרונה מאז שכתבתי וקרסמתי את הספר הולדת אב, שנורא נורא נכנסתי לעולם הזה, אני מוצאת שיש הרבה מאוד חומר נורא נורא חשוב ששואלים את הזוגות על מה קרה להם בהיריון, איך הם חוו את ההיריון. ואז למשל היו את הזוגות האלה, כמו שאמרנו קודם, שהיה להם נורא טוב ביחד, והייתה שותפות נורא נורא גדולה. לעומתם יש זוגות שבהם הגבר יכול לספר, שמתישהו, בתוך ההיריון הזה, הוא התחיל לשרת את האישה שם, כי היא בהיריון, והכל בסדר, אני לא לוקחת שום דבר לנשים כמובן, אבל זה כבר שם נותן איזושהי עדות למצב שבו הגבר כבר הולך אחורה, וכאילו על מרכז הבמה ניצבת האישה, והבטן הרחם עם התינוק, והגבר הוא שם מתכלל את האירוע מסביב.
שזה מעניין שאת אומרת הולך אחורה, כי אני חושב בעיני גבר הרבה פעמים זה יהיה תחושה ש... אני נחוץ, צריכים אותי, אני כאילו מסדר את הדברים, אבל באיזשהו מקום יש איזו הדרה אולי מכל מיני תחושות, רגשות.
אתה יודע, זה חשוב מה שאתה אומר, אני חושבת שבהרבה בתים, שאנחנו עוסקים פה נורא בהכללות, אבל זה לא משנה, זה רק נושאים על השולחן. בהרבה בתים אנשים ככה יותר בהתכנסות ועם הגוף, ודואגות לגוף שלהם ולתזונה שלהם, וקורות ספרים, והגברים מארגנים את הבית, מסדרים עדפים, נוסעים באיקאה, עם האישה כמובן, אבל יש המון עבודה שהיא על המעטפת. זאת עבודה נורא חשובה, וגברים הרבה פעמים באמת, דרך התפקוד שלהם הם נרתמים לתוך העניין הזה, רק שאני חושבת על מטופל שהיה לי פעם, שסיפר לי שבזוג שלו בהיריון, שאלתי אותו איך אתה מרגיש עם זה, אז הוא אמר, אני מתחיל להרגל, אני עושה. ופעם שנייה שאלתי אותו, ואיך אתה מתכונן לקראת השינוי שהולך?
צבעתי את התקרה בחדר.
כן, כאלה, ואז אחר כך הוא אמר, אני אקרא ספרים. ספרים על חינוך ילדים, ורק בפעם השלישית שאלתי אותו, רגשית, מה קורה לך? אתה הולך להיות אבא, אשתך הולך להיות...
היית ממש עקשנית.
כן, כי הייתי נורא עם הספר אז.
מה?
באמת לקח כמה סיבובים, עד שפתאום השאלה הזאת הופכה להיות שאלה לא רק לגיטימית, אלא גם מעניינת, ופתאום רואים את המבט הזה שהעיניים מתחילות לזוז, ומישהו מחפש תשובה לשאלה שמעולם לא נשאלה. אז אני חוזרת לעניין של הזוגות, אז כן, רואים את החלוקה הטבעית הזאת, במה גבר עושה, מה אישה עושה, במהלך ההיריון. אני חושבת שכבר במהלך ההיריון, זה אפרופו טיפול זוגי גם, כן, אני פוגשת לפעמים זוגות שנמצאים בתוך ההיריון. כבר אז לשאול גם את הגבר, מה שלומך? איך עובר אליך ההיריון הזה? איך אתה מרגיש? יש להם הרבה מה להגיד על ההיריון הזה. חרדות, חרדות לפרנסה, חרדות ממה הולך להיות בזוגיות. יש הרבה גברים ששומעים מהחברים שלהם מה קורה בשנה הראשונה, והם מפחדים מהרגע הזה. הרבה פעמים אלה שהיו, שאמרו, אני לא רוצה ילדים, כי הם נורא נורא פחדו בכלל להגיע לשלב הזה.
זאת אומרת, אולי זו הפעם הראשונה שמישהו בכלל שואל אותה מה שלומם.
כן, כן. יש איזו אנקדוטה שככה גם הכנסתי אותה לספר, והיא גם נורא חיה לי. כי אני חלק מהתופעה שאני מספרת, כן? אני, הילדים שלי כבר גדולים, אבל כשהייתי עם הצעירה היה אותו דבר. ואני זוכרת על איזה ערב אחד שהסתובבנו עם התינוקת בשדרות רוטשילד בתל אביב, וניגש אלינו מישהו ושאל אותנו מה העניינים. אז אופיר, בעלי, ענה, יש לנו סדקים בפטמות. עכשיו, זה נורא הכעיס אותי באותה תקופה, גם כי לא היו סדקים, אבל גם מה אתה מכניס אותי לתוך העניין הזה? ורק 20 שנה אחר כך שהתחלתי להתעסק בנושא הזה, חשבתי על זה ש... הוא לא קלט ששואלים גם אותו, ואולי באמת לא שאלו אותו. וגם לא יותר השפה, או בכלל, לא היו לו מחשבות על מה הוא עובר. כי כולנו, שנינו, היינו נורא מרוכזים ממה שאני עוברת.
כן. אני חושב על זה שדיברנו עם ג'ודית, אז היה איזה משהו ש... דיברנו על ההתכנסות של האישה בתוך עצמה, ושהרבה דברים זזים, מפנים מקום בשביל העובר, גם נפשית וגם... פיזית, ושזה תהליך שהוא קשה גם לאישה, זאת אומרת, משהו שהיא שמה את עצמה בצד, והגבר עוד יותר, בעצם מה שאנחנו אומרים זה שהוא עוד יותר בצד מאשר, כי צריך לפנות את המקום, והוא מבחינתו מפנה את המקום לאישה, זה מה שאת אומרת.
הוא מפנה את המקום לאישה ולתינוק ולאיזה משהו גדול מאוד בבית, בלי את הסוף לקלוט שהוא חלק מהשינוי.
אז קורים הרבה דברים, הרבה דברים לא מודעים, התפקידים במשפחה משתנים או מתחזקים, אני מניח שגם ההורים של ההורים
נכנסים יותר
קרוב, וגם מה שההורים החדשים למדו מהוריהם גם כנראה נכנס לתוך חדר הטיפולים. כל הדברים האלה נכנסים, אז נוצרים בעצם פערים, נכון? פערים בין מה ש... יכול להיות בתוך המשפחה החדשה הזאת, לבין מה שקורה בפועל.
כשאני מדברת על פערים, אני מדברת בעיקר על פערים בחיבור הרגשי, בעיבוד של הרגשות ושל החוויה, וגם בפן החברתי, של כמה אנחנו בתוך החברה, אנחנו, יש לנו מקום להיות נוכחים במה שאנחנו עוברים. עכשיו, אני אומרת שזה מתחיל בהיריון, אני חוזרת לשאלה שלך מקודם, אז מה עושים בטיפול זוגי שמגיעים, שבזוג מגיע עם כל העניינים האלה? אז אחרי שמסברים את סיפור ההיריון, ואז אפשר לראות, כאילו מתחילים, אני מתחילה לראות איזושהי, אתה יודע, אני אגיד את זה תכף עם מים, הלידה, ואז אני אחזור להיריון. ואז הורים לסיפור הלידה. סיפור הלידה, במיוחד אם היא טראומטית, אני מוצאת שנורא נורא חשוב בטיפול, ממש להקדיש שעה ולאפשר לגבר לספר את סיפור הלידה, ושעה לאפשר לאישה לספר את סיפור הלידה. ומאוד מאוד חשוב לשים לב שהצד שמקשיב באמת שם את עצמו רגע בצד, ונמצא שם כעד אמפתי, מחומל, בשביל לשמוע מה עבר על הבן זוג או הבת זוג שלו בתוך הלידה הזאת.
וואו, איזה רגע, עיקר ערך.
עיקר ערך ובכלל פשוט. אני חושבת שמה שקורה לפעמים בלידות, זה שהלידה כופה על בני הזוג אינטימיות שלא לכל הזוגות זה מתאים. לפעמים זאת אינטימיות של להגיע ולהיחשף ברגשות מאוד מאוד חזקים, בזעקות שמעולם לא נשמעו, בדברים של הגוף שהם מאוד מאוד חזקים. יוצאים איתנו דברים שאנחנו לא מתכננים אותם, ואני חושבת שאם בני הזוג לא מוצאים ביניהם את הזמן לאבד או לדבר על מה שהיה, אז הם נשארים, תחשבו מה קורה לכם, שאתם עברתם חוויה של חשיפה מאוד מאוד גדולה, וזהו, כאילו אף אחד לא דיבר איתכם על זה, אף אחד לא.
זה ממש חוויה של טראומה, too strong, too early, too alone.
נכון, נכון. הרבה פעמים הלידה יכולה להיות טראומטית גם מהזווית הזאת. וכשאני גם מסופחת עם זוגות ומאפשרת להם מיילדת מהם את סיפור הלידה, אז מאוד מאוד חשוב שהצד השני ישמע את מה שהם עברו, יתוודע על הרגשות שהם עברו שם, וגם מאוד, מאוד עם הסתכלות על הלקוחות שהיו שם. הרבה פעמים בסיפור הלידה יש אכזבה נורא גדולה, ציפינו שיהיה ככה, אבל היה אחרת, יש בהלה נורא גדולה. החוויה של הזוג שדברים משתבשים, שדברים לא כמו שהמותשות, בקיצור, כל מה שקורה בלידה, אלה חומרים קשים שעוברים אותם ביחד, אבל מה שקורה אחרי הלידה, שוב, חוזר הפיצול הזה. הגבר מתחיל לפרפר, להביא את התיק לידה, את התיק הזה, לידה, האישה מתחילה להתמודד עם ההנקה, אחר כך נכנסים הביתה, כל אחד עם העולם שלו, הגבר ממשיך לעבוד ולעשות דברים, האישה מתמודדת עם מה שהיא מתמודדת, הם לא דיברו על זה אף פעם. לא לעומק, לא שעה לפחות לכל אחד בשביל הדבר הזה. עכשיו, אני חושבת שלדבר על הריון, לידה, זה דבר נורא נורא חשוב, גם באמת בשביל שכל צד יקבל הכרה במה שהוא עבר, ששני הצדדים ביחד יבינו שוואלה, שנינו עברנו אירוע מכונן, אין פה מישהו שמנצח, כן, אנחנו שנינו בתוך הדבר הזה. והדבר השלישי, בשביל להסתכל על מה קרה לזוגיות שלה. ופה אני חוזרת למה שמתחיל
בהריון. המפץ הגדול.
מה?
המפץ הגדול.
המפץ הגדול.
אוקיי.
אני חוזרת למה שאמרתי לכם קודם, אם בסיפור ההיריון הזוג מספר על רבי דבי וכיף ושותפות וחוויה כזאת נורא גדולה, אפשר לראות שבלידה אחר כך הסיפור הזה מתפוצץ, כי פתאום זה בכלל לא היה שם, פתאום אמא שלו נכנסה והגבר הלך הצידה, וכל ההבטחה הזאת לסינרגיה המטורפת שאנחנו תכף הולכים לייצר, התפוצצה. ואז הם מגיעים לשנה הראשונה עם כאב נורא נורא גדול על זה שהגענו לשיא ובום, התרסקנו מאוד מאוד חזק.
אז יש פה איזה תהליך, את אומרת, תהליך של הכרה בשינוי. הייתי אומר, אם הייתי משתמש בשפה טיפה יותר טיפולית, אז זה סוג של אבל על מה שהיה וכניסה למצב חדש.
נכון. אני חושבת שלתת מקום, אתה יודע, זאת, אני אחבר את זה לנקודה שבעיניי נורא חשובה. אתה אומר אבל, אני חושבת שבטח אחד הרגשות שגם הגבר וגם האישה מתמודדים איתו זה אבל. וחרדה. ושמחה. כל הדברים האלה הם קיימים אצל שניהם, אצל שני בני הזוג. אני חושבת שאחד הדברים, אחד הדברים שאני רואה הרבה פעמים אצל זוגות, זה שאחד מבני הזוג תופס בעלות על אחד הרגשות האלה. נגיד, אנחנו נראה את הבעל, סתם סטריאוטיפית אני אומרת, הבעל יתבאס נורא מזה שהחיים שלו הלכו, ושאין לו כוח, ושזה וזה. או האישה תתבאס על זה שיבוא לו בעבודה, ותודה. עכשיו, יוצא שבתוך הזוגיות, כל אחד מבני הזוג מחזיק את אחד הרגשות, וכאילו זה רק שלו. רק אני עכשיו בבילה הזה שאני חיים איתם. אתה ממשיך את החיים שלך, אתה הולך לעבודה.
אז גם יכול להיות כעס אפילו על בן הזוג. כן. כי אני עכשיו סובלת ואתה עכשיו ממשיך, או הפוך.
נכון.
אני רוצה לעשות כיף ואת רק עסוקה עם התינוק.
נכון. אתה תיקח את הרגש חרדה. לא יודעת אם זה רגש, אבל נגיד ניקח את החרדה. רק האישה דואגת, לא יודעת, מכל מה שאפשר לדאוג ממנו, והבעל לא נמצא בחרדה הזאת.
להפך, יכול להיות אפילו מנותק מול התגובה הזאת. מה את עושה כזה סיפור?
נכון.
או אפילו קצת מוכרח להיות בדבר הזה, כי זה האמצעי להרגיע. אם אני אהיה גם חרדה, אז יהיה פה טוב ובוא.
אז אם בעצם הדבר שאני מנסה להגיד פה, זה שהמכנה המשותף בין הורים אחרי לידה הוא הרבה יותר גדול מאשר ההפרדה של הגבר והאישה, שכל אחד כאילו עובר משהו אחר. אז לתוך המכנה המשותף הזה, אני רוצה לכלול גם את כל הרגשות האלה, ולהגיד, המצבים האלה שבהם אנחנו כאילו מפצלים את הרגשות האלה, ורק אחד מבני הזוג מחזיק אותם, הם רגעים שגם פוגעים, כי זה נורא קשה להיות ב-100% של חרדה, או ב-100% של אובדן, בואו תחלוק איתי קצת את הדבר הזה. אנחנו גם מפספסים את זה שהצד השני גם עובר את הדברים האלה. תפסי את הכל, גם אני מרגיש את מה שאת מרגישה.
כן.
והדבר השלישי, כשבני הזוג מאבדים או מחזיקים ביחד את הרגשות האלה, אז אנחנו שוב, אנחנו מקרבים בין השניים. ואם אחת הבעיות הכי גדולות זה שנוצר ביניהם פער, אז כשאנחנו מבינים שבתוך המכנה המשותף שלנו, אנחנו שנינו מרגישים, אנחנו בעצם באותה סירה.
אנחנו שמחים ביחד, ואנחנו מודאגים ביחד, ואנחנו כועסים ביחד, ואז אפשר לעבור את המשוכה הזאת הרבה יותר טוב.
כן, כן, כן. אני אפילו הייתי חושבת שהדבר הכי טוב לזוגות אחרי לידה, לא, הכי טוב לזוגות זה להתחיל לעבוד כבר בהיריון על לחבר את הרגשות, זאת אומרת, להיות מחוברים מבחינה רגשית על כל מה שהם עוברים, להיערך ללידה, ללמוד ולדבר אחרי הלידה מה קרה שמה, ואחר כך בשנה הראשונה מאוד מאוד להיות משותפים, לחלוק בחוויות הרגשיות שהם עוברים, וכך אני מאמינה שאולי אפשר, אני רוצה לקוות, אפשר אפילו אולי למנוע או להקטין את משבר השנה הראשונה, שזו מין אקסיומה כזאת, אם פשוט למדתי, יש את משבר השנה הראשונה, כמו שיש משבר גיל 40, אני היום לא חושבת שזה חייב להיות משבר כזה. אם אנחנו נערכים לזה מבעוד מועד, או אם אנחנו תופסים את זה בהתחלה, זה לא צריך להגיע לשם.
ונדבר על סטריאוטיפים, לחזור לסטריאוטיפים, אז יש פה גם אולי מצד אחד שיותר קל לא לדבר על רגשות, אחד שפחות מחובר לרגשות, שכבר שם יש איזשהו פער שקשה לגשר עליו.
כשאתה אומר צד אחד, לאיזה צד אתה
מתכוון? אני לא יודע, אני אמרתי סטריאוטיפים ועדיין הצלחתי לפוץ מעליהם.
אבל בוא נגיד שיש רגשות מסוימים שיותר נגישים לגברים, ורגשות אחרים שיותר נגישים לנשים באופן סטריאוטיפי.
אתה יכול גם להגיד שלגברים, בתור גברים מותר לנו להגיד שלגברים יותר קשה לגעת ברגשות שלהם. כן. כמסלול. כגברים, כן. כן, מה לעשות. וזה משהו שאנחנו רואים, אני רואה גם בקליניקה, זאת אומרת שיש איזשהו פער מסוים בזוגות של גבר ואישה, שהרבה פעמים לאישה יותר קל לבוא ולשוחח על הרגשות, ואז זה עוד פעם הופך להיות משהו שהוא שלה.
כן. אז בשביל זה יש לי תפקיד בתוך מתן המקום הזה, של לעזור באמת לילד את הסיפורים האלה ולשאול שאלות ככה קטנות אחת אחרי השנייה בשביל... עכשיו, אני לא חושבת שיש גברים שלא מסוגלים לדבר על הרגשות שלהם. Mm-hmm. אני חושבת שיש להם את הרגשות, נכון? ובטח מול לידה קורים כל מיני דברים, אז לפעמים זה לוקח יותר זמן, לפעמים זה באמת כל מיני סוגים של שאלות, אבל בטח יש להם מה להגיד.
אני אגיד בהקשר הזה שכשאני מפגשתי עם זוגות של גברים, זוגות של נשים, הבעיות הן אותן בעיות, זאת אומרת, הפערים, יש תמיד את אותם פערים, רק שהם לא נופלים על המשבצת של גבר אישה. זאת אומרת, במקרה, צד אחד יותר דואג ואחד יותר מכחיש את החרדה שלו, או אחד יותר מדבר רגשות ושני פחות. ובמקרה או שלא במקרה, בזוגות של גבר אישה, יש יותר, אפשר לנחש יותר בקלות. מי יקבל איזה צד?
נכון, כי פה באמת החברה מאוד מסלילה.
אז דיברנו על משבר, בוא נדבר רגע על המשבר הזה, כן? כי אנחנו הולכים סביבו, המשבר הזה, מה קורה אם הוא לא מטופל? מה ההפסד בעצם? מה ההפסד אם הגבר והאישה, כל אחד, הוא הלך לעבודה והיא מתוסכלת בבית, לאן זה הולך המצב הזה, שזה לא מטופל?
אני אתחיל ואני אגיד שהרבה פעמים זוגות שמגיעים, הילדים שלהם בני 15 כבר, כן? כאילו, הילדים זה בכלל לא הנושא. כשאני שואלת אותם, ככה הולכים אחורה לדברי ימי הזוגיות שלי, אני הרבה פעמים אוהבת, אני בתור מי שלמדתי טיפול נרטיבי, אז הרבה פעמים אני אוהבת לעשות איזושהי בדיקה של איזה סיפור בעצם הזוגיות שלכם מספרת. היינו הזוג המיליון, ואחרי הלידה הפכנו להיות אחד הזוגות הרגילים. הזוג המיליון זה, רק אסביר, זה הזוג הזה שנכנס לסופר ונופלים על בלונים, והמנהל סופר בא ואומר בהתרגשות, אתם הזוכי המיליון, כאילו, וכן, זכינו, אנחנו, וואו, אין זוגיות כזאת.
כן.
ואז אני שואלת אותם, 15 שנה ביחד, מתי זה התחיל להתקלקל, אז מגיעים באמת לשלב הזה, של אחרי הלידה. עכשיו, איך זה נראה? אז אני חושבת שמה שהכי כואב שם, זה קודם כל, יש איזושהי חוויה של היה לנו משהו נורא נורא טוב, והוא נשמט לנו. יש משהו בבסיס שאנחנו הכרנו, וזה מעורר הרבה מאוד כאב לדעת.
פעם היינו כל כך רומנטיים, והזוגיות הייתה נהדרת, וכמה זמן היה לנו אחד לשני.
אובדן אמרת, אובדן
נורא גדול. אני חושב שזה לא רק סביב הרומנטיקה, זאת אומרת, פעם היה מישהו שתמך בי והבין אותי.
נכון.
ועכשיו אין.
למשל, אני יכולה לחשוב נרטיב שיכולה לעלות בתוך הזוגיות. זה זוג שבונים את זה ביחד, כן? זוג שאומר, אנחנו היינו הזוג המיליון, ואני ידעתי שאתה ואתה ידעת שאני, אנחנו אחד בשביל השני, כאילו, בכל מצב. ואז הגיע התינוק, וזה כבר לא היה ככה, כי אני פתאום הופך להיות מספר 4 אחרי הדייסון, אז זה כבר לא, הופר החוזה הזה שלנו. והחוזה הזה ממשיך, והדבר הזה, הקלקול הזה ממשיך להיות אצלם עד, עד הסוף.
אז זה מאוד חשוב מה שאת אומרת, כי הרבה פעמים אנשים מקשרים משבר, נגיד פרידה, כן? ואת אומרת, לא, הם יכולים להמשיך קדימה, והם גם יבנו משפחה ביחד, ויהיו להם ילדים וחיים שלמים, אבל משהו עבד, משהו עבד בדרך, ומשהו הזה הוא כמו צהל, יכול להתקדם עם המשפחה, כן. ולהיות שם ולהופיע פתאום ברגעים עתידיים.
נכון, נכון. וזה נורא מעניין לראות שמשהו ב-DNA של הקלקול התחיל במעבר להורות. ואני ככה יותר ויותר שמה לב לדבר הזה. ושוב אני אומרת, בגלל שזה מעבר הכי גדול, הרבה יותר מחתונה, הרבה יותר מהנשיקה הראשונה, זה המעבר הכי גדול שקורה לזוגות, אז יש להם את הפוטנציאל לאינטימיות הכי טובה בקטע טוב, ולחשיפה הכי קשה בקטע רע, ולקלקול הכי גדול שיכול להיות.
אני חושב שהרבה מאוד משברים שקורים בתוך מערכת יחסים זוגית, אז יש צעד שהוא במשבר, שאני יכול לעזור לו, או לא משבר, תהליכי שינוי, מקצועיים, כל מיני דברים מהסוג הזה, ובאמת הלידה הראשונה זה איזשהו משבר שקורה לשני הצדדים באותו זמן, ומאוד מאוד עמוק, ולאורך זמן, זאת אומרת, זה באמת, בגלל זה זה הופך להיות כל כך אקוטי.
נכון.
וגם אפשר להגיד שכשאנשים ישנים פחות טוב, ואוכלים פחות טוב, ופחות דואגים לעצמם, אז המערכות שהיו מבסטות אפילו את הקשר בתקופה מוקדמת יותר, לפעמים פועלות פחות טוב, ואז יכולים לריב יותר, יכולים פשוט לא להיות מסוגלים להשלים או, נכון. או לאבד את מה שקורה.
זאת הערה נורא נורא חשובה, זה משהו אובייקטיבי שקורה שם. ובאמת, אני רוצה לחזק את מה שאתה אומר, אין לי מה להוסיף. החוסר שינה שיכול להימשך חודשים ושנים הוא דבר נורא 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 קשה. אני אמרת קודם, זוגות הרבה מגיעים בגלל עניין התקשורת. כמה התקשורת הופכת להיות מצומצמת כשאין לכם כוח להשלים משפט אפילו. כמה ההגנות שלנו כבר אין לנו, אנחנו תוקפים, אנחנו מוצאים החוצה את כל הג'יפה הזאת, זה נורא נורא קשה.
אפשר פשוט לעשות ניסוי קטן ויום אחד לא לישון ולא לאכול טוב ולראות כמה סבלנות יש לך כלפי העולם באופן כללי.
או כזוג, כמה רבים יותר בגלל חוסר שינה.
אז אמרת משהו לגבי המשבר, אבל גם אמרת משהו לגבי הפוטנציאל. בעצם יש איזה רגע מכונן שאפשר גם לא רק לפתור אותו, אלא אפשר לצמוח ממנו.
כן, אני חושבת, אני רוצה להגיד את זה ככה בצורה ברורה. אני חושבת שבגלל שהרגע או הזמן הזה שבו אנחנו הופכים להורים, זה הזמן הכי מטלטל וחשוב בחיים שלנו, מנצח באיפר כל דבר, כל שינוי אחר שאנחנו... אני חושבת ששם תמוד פוטנציאל של התפתחות נורא נורא טובה. ואם מצליחים לעשות אותה ביחד, אז יש פה איזושהי יצירה שלא יכולה להיות אחרת. אני היום ככה בפרספקטיבה של הרבה שנים, אני מסתכלת על הרבה זוגות, נגיד חברים, משפחה שאני מכירה הרבה זמן. כשאני מסתכלת על זוגות שאין להם עדיין ילדים, לעומת זוגות שיש להם ילדים, הזוגות עם הילדים עברו דברים כל כך חזקים ביחד. יש פה בשר, יש פה משהו נורא נורא טוב שיכול לגדול מתוך הדבר הזה, וגם רק אותה מדי. הזוגות בלי הילדים עדיין, אני כאילו, אני לא רוצה להתנסה, אבל יש שם משהו תמים עדיין, הם עוד לא הבינו את החיים, נכון?
זאת אומרת, אפרופו, השתמשת בדוגמה של משבר גיל 40, נכון? בגיל 40 פתאום אתה מודע לזה שאתה בן 40, נכון? אז אתה יכול להיכנס לדיכאון מזה, או להגיד, וואו, זה הניסיון שלי, עכשיו אני יכול לעשות משהו חדש עם החיים שלי. נכון, אז יש את הרגע הזה שבו התינוק מגיע ומשנה משהו במשוואה הזאת, שמקודם הייתה מאוזנת, מוסיף גם קושי, ואז ההתמודדות עם הקושי הזאת, בעצם את אומרת, יש בה פוטנציאל מאוד גדול, גם למשפחתיות, גם לזוגיות, משהו חדש קורה שם.
עכשיו ברמה הזוגית, אני ככה חושב על ההורות שלי, על ההורות שלך שאני מכיר, שכאילו כזוג עוברים דברים כל כך גדולים, משמעותיים, זאת אומרת, ממש חוצים אוקיינוסים.
כן.
נכון. וגם אנחנו חולקים, אני הרבה מדברת פה בתוך השיחה הזאת, על המעבר מלפצל את הדברים שאנחנו עוברים, אל לחלוק אותם ולהיות אותם במחנה משותף. הדבר הכי גדול שאנחנו חולקים זה הילדים שלנו. איזה דבר ענק זה וכאילו טריוויאלי, לא חושבים עליו, אבל בן הזוג שלי הוא הבן אדם שרק איתו בעולם, אני יכולה להגיד, שרק הוא בעולם אכפת לו מהילדים שלי כמו שלי אכפת מהילדים שלי. כאילו, וואו, איזה שותפות מטורפת זאת. אי אפשר לעבור על זה ככה סתם, צריך לתת לזה מקום.
אוקיי. ככה עוד מחשבה שעולה לי, אני לא יודע אם זה בקונטקסט של הפרק שלנו, אבל ככה, זה שבעצם הפכו מזוג לקבוצה, למיני קבוצה, נכון? יש פתאום עוד גורם, שזה התינוק, הילד, הילדה, שהם, יש להם את ההתנהגות שלהם, את האופי שלהם, את השינה שלהם.
את העדפות שלהם.
את העדפות שלהם. כל הדברים האלה פתאום נכנסים לתוך משהו שהיה, שאפשר היה לדבר עליו אחד עם השני, ועכשיו פתאום יש פה עוד גורם שצריך להתרחב לכיוונו. כמטפלת נגיד משפחתית, את מסתכלת על זה מנקודת מבט משפחתית, או שאת עדיין נשארת במקום הזוגי?
אתה מתכוון לאיך כל המשפחה, משפחת המוצא גם זזה עם כל השינוי הזה?
קודם כל חושב על זה שמזוג פתאום יש עוד גורם שמשפיע על הזוגיות, נכון? התינוק הזה שאם הוא ישן או לא ישן, זה משפיע על הזוגיות שלנו, נכון?
תראה, התינוק הוא השלישי.
כן.
הוא הזוג ופתאום יש את השלישי, וגם כל מיני שלישים אחרים שמכניסים לזוגיות, הוא מפריע, הוא גם מוסיף הרבה, אבל עוד משהו, עוד גורם שצריך לתת על דעתו. אני לא יודעת אם התכוונת לזה, אבל אני אגיד גם על... העובדה שנולד תינוק, אז גם ההורים שלנו הולכים להיות סבא וסבתא, ואחים שלנו הולכים להיות דוד ודודה, כלומר כל המערכת המשפחתית משתנה, ואחד הדברים החזקים שקורה בפועל, זה שאנחנו הולכים להיות משפחה גרעינית, והם הולכים להיות משפחת המוצא. עכשיו המון פעמים בטיפולים זוגיים אחרי לידה, או אפילו בשנים אחרי, או בכל החיים, כן? השאלה של איך, של איזה קשר, איזה מרחק, איזה קרבה יש לנו משפחת המוצא, היא שאלה שמכניסה הרבה מאוד קונפליקטים. זה מאוד מאוד חזק, אני חושבת, אחרי הלידה, כי צריך יותר עזרה, אבל שם, ושם זה מתחיל. ופתאום אנחנו צריכים לעמוד
אולי כזו... אולי תתני איזה נושא לדוגמה, נגיד. משהו ככה שפתאום משתנה במרחב המשפחתי.
שזה מתחיל כבר בלידה, אבל זה משאיר גם אחר כך. נגיד שאישה יכולה להגיד, אני צריכה את אמא שלי לידי.
כל היום אני רוצה שהיא תהיה איתי בבית כל היום.
אפילו אני רוצה אותה בלידה, ואז הגבר אומר, אני לא מרגיש איתה נוח, אני רוצה שאני אהיה שם בלידה.
אני התחתנתי איתך, לא עם אמא שלך.
כן, אבל היא אומרת, אבל היא אישה, ואני צריכה אנשים פה מסביב, והייתי רוצה אפילו מעגל שלם של נשים שיהיו פה. והגבר לא מוצא את מקומה בתוך הדבר הזה. או אחרי הלידה, האישה נמצאת כל היום בבית, אז היא מזמינה אליה את מי שיעזור לה, הכל בסדר. הוא מגיע הביתה, לא בכיף לו לראות את אמא שלה עכשיו בבית, כי בינתיים גם סדרת הארונות שלו ו... שוב, אני נותנת פה איזה דוגמה כזאת שאני עושה.
זה דוגמאות מצוינות, כי זה עוזר למי שמקשיב להבין, כאילו, איפה המקומות האלה שבתוכם השינויים מתקיימים.
נכון, ואז כשהמשפחה נכנסת בצורה נורא חזקה הביתה, ושוב, מצורך אמיתי וחשוב, משהו בזוגיות מתבלבל. רגע, מי קובע איך הבית הזה מתנהל? רק היולדת בגלל שהיא חלשה וצריכה עזרה, על הגבר כבר אין פה מה להגיד. או לעומת המצב שאליו אני ארצה לכוון, שגם הדבר הזה יצטרך להתקיים, גם ההחלטות האלה צריכות להתקיים באיזשהו דיבור או משא ומתן במני הזוג, לא בגלל שחשוב שהם יקבלו איזושהי החלטה, אלא בשביל להנחיח את זה שהם בעלי הבית. זאת אומרת, כל מה שקשור לחינוך הילדים או למה, איך לגדל אותם, כדאי שיעשה בתוך איזשהו דיבור. עכשיו, כן. אני לא רוצה להגזים, כאילו לא על כל דבר צריך לדבר. אני רק אומרת, לשים לב שאנחנו לא מפצלים שלי. לאישה ולגבר יש תפקידים לגמרי לגמרי מפוצלים, ואז השותפות שלהם קטנה.
יש איזה משהו בכניסה של משפחות המוצא, שהוא המון ויתור על עצמי. זה נורא בולט כמובן אם יש פתאום נוכחות מוגברת אחרי הלידה, אבל אני חושב שגם... שלוש שנים אחרי, כן, אנחנו רוצים שיהיה יותר אווירה של משפחתיות ויותר קשר עם הסבא סבתא והדודים ושזה משהו, רגע, כבר סוף שבוע שאתה לא עובד, אז עכשיו אתה צריך להיות במקום אחר, לא מה שאתה רוצה. ויש פה איזשהו ויתור נורא נורא גדול שצריך להכיר בו.
נכון. תשמע, אתה מדבר על ויתור ואני חושבת על העניין של השינוי. משהו פה מאוד השתנה. וזה שיש נכד במשפחה, זה דבר נורא חשוב שקרה גם לסבא וסבתא, ואנחנו רוצים גם להכניס אותם בתוך המעגל הזה, וכל המערכת המשפחתית משתנה. איך הזוג שומר על עצמו שהוא לא הולך לאיבוד שם? שהוא לא רק עומד בציפיות של כל מיני, של כל מיני אנשים אחרים.
שכל אחד בבני הזוג נמצא גם במסע ומתן עם בן הזוג השני שלו, אם זה עובד, וגם במסע ומתן בעצם שמתחיל להיפתח מול בני המשפחה שלו.
כן.
וכל זה... תוך כדי זה שיש תינוק שלא ישן בלילה וזה שלא, שהרבה דברים לא מתמלאים מבחינת כל אחד מהשותפים פה.
נכון.
ככה את אומרת את זה, אני חושב על, אמרת על הפיצול, צריך להימנע מפיצול. חושב שמי שמקשיב לפודקאסט הרבה פעמים לא מבין מה זה הפיצול הזה, ואני יכול רק להגיד שתוך כדי הפרק הזה, כמה פיצולים אנחנו עשינו כמראיינים, שנתנו את הגבר הזה שחוזר הביתה, והאישה שהיא ככה, ואולי זה המהות של הפיצול, נכון? כי הרבה פעמים יש את התפקידים האלה שאנחנו עושים על גבינו כגברים, כנשים, כמה מצופה ממנו, מאיתנו ברגעים האלה, וכדי לשמור על עצמנו, אולי הפיצולים האלה הם חלק מהעניין.
תראה, יש מסרים חברתיים מאוד מאוד קשים, זאת אומרת, בתור אבא שהולך עם תינוקת בעגלה, אתה מכיר את זה, אז מה, אתה נתת לאמא קצת חופש? או שמתקשרים מקופת חולים ואני עונה ואומרים לי, טוב, צריך לקבוע תור טיפת חלב, אפשר לדבר עם האמא? ויש פה מסרים נורא נורא קשים שיוצרים את ה... מחזקים את הפיצול או יוצרים אותו, וקשה, זאת אומרת, מה זה קשה? אי אפשר לעמוד בפני המסרים האלה.
אתה יודע, אחת הדרכים שלי בטיפול זוגי להתמודד עם הדבר הזה, עם הפיצול הזה, היא דרך השפה ודרך הבנייה של הסיפור המשותף. כי אם אני אומרת, לא נסתכל רגע אם הגבר או האישה לקח על עצמו את החרדות או לקח את עצמו את הפרנסה או לא משנה. אני מסתכלת על הזוגיות ואני אומרת שבדינמיקה שנוצרה בתוך המעבר הזה, יש חלוקה. ויש צד אחד שעושה ככה וצד אחד שעושה ככה, אז בכלל לא משנה לי לצורך העניין, מי עושה את זה. משותפות אתם הפכתם למודל מפוצל, על זה אנחנו נסתכל. אוקיי? ואני חושבת שבכלל ההטמעה דרך השפה, דרך השאלות שמחברות אותנו לתודעה, והתודעה מנסחת מילים והמילים מנסחות את תודעה בחזרה, אנחנו מצליחים לייצר גם מבנים חברתיים. למשל דיברת על איך מגיבים לגבר, נגיד, הקטע הזה שגברים אומרים אנחנו בהיריון. נגיד, בפרספקטיבה של אמא צעירה, זה היה מעצבן אותי, כי אנחנו לא בהיריון, אני בהיריון, תסחוב אתה את הדבר הזה. אבל היום, כשאני מסתכלת על זה במבט יותר אמפתי, אני אומרת לעצמי, הגברים אומרים אנחנו בהיריון, כי אין מילה בעברית שתגיד מה הם. אוקיי, מה אתם? אוקיי, עכשיו בקליניקה אפשר לשאול את השאלה הזאת. אפשר לשאול את הגבר, מה זה בשבילך להיות שאשתך בהיריון? מה המילה שלך בתוך הדבר הזה?
אז בוא נלך רגע עכשיו, ככה דיברנו על מה שקורה, בוא נסתכל רגע על מהלך הטיפול. מגיע הזוג הזה, איך זה יראה, לכמה זמן מגיעים, האם זה סביב נושא מסוים או סביב איזה משבר שלא מבינים מהו, אפשר לתאר כזה טיפול ככה באופן קצת סטריאוטיפי אני חייב להגיד, אבל שיאפשר למטופלים ששוקלים אם להגיע לטיפול כזה, להבין למה הם הולכים, למה לצפות בעצם.
אז אני אמקד את התשובה שלי בזוגות שבאים, שבאמת באים ומסתברים שמאז הלידה משהו קרה. אוקיי? אני לא אדבר רגע על זוגות יותר כזה, כי זה... אז אני חושבת שמהלך הטיפול שאני ככה הנווט אליו, יהיה אחרי שאנחנו בפגישה ראשונה מכירים קצת ולומדים מה קרה, אז באמת נקדיש זמן לדבר על הריון, על הלידה, ואז נחזור שוב למה היה. כשאנחנו נסתכל על הסיפורים שכל אחד מהם יספר וניתן לזה מקום, אפילו שלפעמים הבעיות דוחקות, ורוצים כבר לפתור את הבעיה תקשורת, ורוצים כבר לדבר על מה, לא מחלקים טוב את המשמרות בלילה, אני חושבת שמאוד מאוד חשוב רגע לעצור ולהגיד, אנחנו לא יכולים לפתור את הדבר הזה. זה מאוד מאוד קשה מה שאתם עושים פה כרגע, ועדיין, בואו נעצור שנייה רגע, ותחזרו להיות בני הזוג שאתם הייתם מההתחלה, שהתעניינתם אחד בנפש של השני, ותחזיקו ביחד את השינויים הדרמטיים שאתם עברתם בתוך החיים. אני גם מוצאת הרבה פעמים שברגע שעוצרים את הבלגן שאיתו מגיעים ונותנים רגע שעה להקשיב אחד לשני, ממילא זה כבר מייצר מצב יותר טוב בבית. כי משהו בלב נפתח, משהו ביכול שלנו להיות אמפתיים ולהסתכל בחמלה מה שקרה שם, גדל. אנחנו עוברים דרך ההיריון ואנחנו עוברים דרך הלידה, ואז לפעמים זה קודם, לפעמים אחר כך, יש באמת שאלה ששואלת, שאני שואלת על הסיפור הזוגי, מה קרה לסיפור הזוגי שלכם? ודרך הסיפורי לידה והיריון אפשר לראות. כמו שנתתי קודם את הדוגמה, היינו זוג נורא מחובר, ועכשיו הגענו לשיא של אינטימיות והכל התפרק. או היינו זוג שנורא נורא שמח על עצמו, ואז הגענו ללידה וראינו שאני לא יכולה לסמוך עליך, או שאני לא, אני סולד ממך, או ממה שיצא ממך, ופתאום משם זה קרה. וכשיש את הסיפור הזוגי הזה, אז אנחנו מחזיקים את הדבר הזה ביחד, וזה לא שמאז הלידה את הפכת להיות בלתי מסבלת, ואתה, לא, אתה. הדיבור הזה. לא, קרה כזוג, קרה לנו שם משהו.
כן, אוקיי. וככה, זה לוקח זמן, נכון? זה לוקח זמן, ככה דיברת על נושאים בוערים, כרגע בשטח, השריפה והאזעקות מצלצלות, ועדיין קורה פה איזשהו תהליך שהוא לוקח זמן.
הוא לוקח זמן. תראה, יכול להיות שבתוך...
ככה, יש... רק ככה לסבר, זה לא הדרכת הורים הרי, נכון? זאת אומרת, יש בזה אולי אלמנטים הדרכתיים,
לא, אבל זה, זה לא. זה בכלל לא הדרכת הורים. אוקיי. אנחנו בכלל לא עוסקים בתינוק, אוקיי. בילד הקטן.
אוקיי. זה חשוב לעשות ההפרדה הזאת, נכון?
כן, כן, כן. מדובר בטיפול זוגי ולא בדרכת הורים.
אוקיי.
לפעמים בטיפול זוגי אני מפנה להדרכת הורים. אוקיי. אבל בטיפול זוגי עוסקים בזוגיות ומנסים לעזור לה. וכן, הילד הוא השלישי שנכנס לתוך הזוגיות, והשאלה היא, מה קרה לזוגיות כשהילד שלכם לא ישן בלילה?
אוקיי, אז המיקוד הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, הוא מאוד משמעותי, כי יש הורים שירצו כרגע איזה מין פתרון מיידי אולי, או משהו אחר שקשור לאיך להתנהל, נכון? ואת אומרת, לא, אנחנו פה נותנים מקום לזוגיות, וזה צריך את הזמן שלו, את המקום שלו, ויכול להיות שגם תצטרכו הדרכת הורים, אבל פה אנחנו נתמקד בזה.
נכון.
ואז תהליך כזה נגיד, כאילו, מה זה, שנה, כמה זמן זה לוקח? עכשיו אני יודע שאי אפשר לענות על זה, וזו שאלה בעייתית,
כן.
אבל בכל זאת, אם יש איזה מנעד, הרי לא יבואו ל-15 שנה, נכון?
לא, אני
וגם חושב... בדרך כלל לא אחרי חודש ייצאו. יש לי טווח מסוים ככה.
הייתי אומרת שלפחות כמה חודשים זה זמן שבו אנחנו יכולים... אתם יודעים מה, אפשר, זה גם זמן שמאפשר לדבר על הדברים האלה, ולפעמים לדבר עליהם שוב, ולפעמים לדבר עליהם שוב. במיוחד אם מדובר בחוויות טראומטיות, לפעמים צריך לאבד את זה שוב. גם לפעמים קורה שאנחנו מדברים על סיפור הלידה, שאחד הצדדים דיבר, והם רבים על זה אחר כך בבית, כי הם ממשיכים לחשוב על זה.
כן,
ואז הם חוזרים ועושים או שוב שיחה על הדבר הזה, ומנסים לברר את מה שנפתח, וזה חומר נורא נורא חזק ונפיץ, שצריך לעבוד עליו, לפעמים יותר, לפעמים פחות.
זה גם בנייה של סיפור, משהו, סיפור שנוצר בתוך המפגשים האלו, או לאורך המפגשים האלו. יש גם למידה של שפה, אם דיברנו קודם על השפה הרגשית, זה לא משהו שקורה במפגש, או אפילו לא בחודש.
נכון. וזה גם משהו שכדאי לתחזק. אחד הדברים שהכי ביאסו אותי פעם זה לפני הספר. מבחינתי, האירוע המכונן, חוץ מהולדת ילדיי, זה על הספר הזה. שבאמת עשה לי שינוי מאוד גדול בתודעה.
ששמו?
הולדת אב.
הולדת אב. כן, ספר ב... מצוין, אנחנו ממליצים להורים צעירים לקרוא אותו.
תודה רבה.
אבות ואימהות.
אבות, בדיוק, ברוח השיחה הזאת, אימהות, צריכות גם כן, לא לקרוא את הספר כמו להכיר מה קורה שם בצד של הגבר.
כן.
אחד הדברים שנורא ביאסו אותי בעבר היה שזוגות מגיעים למקום טוב, ואז שנתיים אחר כך מתקשר אליו ורוצים לחזור לטיפול, כי בינתיים לא היה להם ילד. או שזוגות ככה לקראת הלידה גם עוברים תהליך נורא טוב, ואז נולד הילד, לא רואים אותם שנה, ואז הם פתאום חוזרים. אני חושבת שדווקא את המעבר הזה כדאי לעשות עם דיווי. אז בסדר, אולי צריך הפסקה של שבועיים, שלושה, אפשר לעשות בזום, אפשר לבוא עם התינוק, אבל אני חושבת שדווקא אז שהכל נורא נורא שברירי, כדאי לאבד את הדברים, וכדאי להחזיק את זה ביחד. ואולי לא פעם בשבוע, אפשר אולי פעם בשבועיים, אבל לא להיות לבד בתוך השנה הזאת, כי הנזק שעלול להיגרם בתוך שנה כזאת הוא נורא נורא גדול.
ואת מדברת גם על בעצם נורמות חדשות בתקשורת, וביכולת לראות את בן הזוג, כן. או בת הזוג, וכל הדבר כן. הזה גם לוקח לו זמן עד שהוא מופנם, והופך להיות חלק מאולי התרבות הזוגית החדשה
בדיוק.
שצומחת. אז זה לוקח בדיוק. זמן, זה לא שלומדים פה משהו ויוצאים עם זה לדרך, הרי יהיו עוד משברים ויהיו עוד רגעים, שהתקשורת והקשר יהיה תחת קושי, נכון? זאת אומרת, אוקיי, עכשיו...
אני רוצה לשאול למדית, כי דיברת על עוד משברים, זה אותו דבר בלידה השנייה, השלישית? או שהלידה הראשונה היא איזשהו...
זו שאלה מצוינת. אני חושבת שהיתרון בהולדת הילד השני, זה שיש לנו את הניסיון הקודם. הניסיון הטוב הוא הרע, שאם לא דיברנו עד אז, עד עכשיו על מה קרה שם, זאת הזדמנות להתכונן מחדש. הרי הרבה זוגות מתכוננים ללידה. הרבה פעמים הם מבינים שמה שמתכונן לו בכלל לא עזר להם, כי זה, כי אדם מתכנן וזה...
הלידה לא יצא כמו שאמרו בקורס.
לגמרי, לגמרי. אבל מתוך החוויה של הלידה הראשונה אפשר ללמוד הרבה מסקנות לגבי... שוב, זה לאו דווקא לגבי מהלך הלידה ואיזה לידה אני רוצה, אלא איך אנחנו רוצים להיות שם ביחד. למשל, ללמוד מהפעם הקודמת שאם הגבר היה לו נורא נורא קשה, אז בלידה השנייה היא לא חובר טלפוני. או יהיה מישהו שיהיה שם בשביל הגבר גם, כן. כשלפעמים, תחשבו, גברים נשארים לפעמים 36 שעות לבד לגמרי. כאילו, אף אחד לא תומך בהם, אף אחד לא חושב שבגבר צריך לתמוך.
זה, מעורד בזיכרונות משפטים.
אז יש למידה, אני חושבת, יש הזדמנות באמת לעשות את זה אחרת. עכשיו, אין ספק שהשינוי של זוג עם ילד הוא מאוד מאוד דרמטי. יש זוגות שיגידו שרק בילד השני זה נהיה ממש קשה. כי איכשהו עם ילד אחד זה מסתדרים. כן, הוא הולך איתנו לכל מקום וזה עכשיו...
כמו שאומר, הג'אגלינג, משהו בג'אגלינג.
הייתה לי פעם תיאוריה שיש זוגות שמגיעים לילד הראשון עם הדלי ריק, הוא מוכן כאילו לקבל את כל מי שמגיע עם ילד ראשון, ואז הקושי הוא מה קורה, הדלי כבר מלא ואיך מכניסים עוד. ויש זוגות שמגיעים לילד הראשון כשהדלי שלהם מלא בדברים אחרים, ואיך מכניסים בכלל את הילד הראשון, ואז יש הבדל כזה.
כן. בוא נגיד שכל שינוי של ילד נכנס למשפחה הוא שינוי דרמטי. שיש לו פוטנציאל לחולל, לעשות המון רעש.
אפשר להגיד שההבדל בין השני לראשון, שאת הראשון כבר הצליחו לשרוד איכשהו, נכון? יכלו להגיע טוב?
לא תמיד, לא תמיד. לא,
אוקיי. כן, אולי לא הצליחו.
אוקיי. אז את יודעת מה, ככה מסקרן אותי משהו, את עושה ריטריטים, נכון?
כן.
ריטריטים מעורבים לאבות ואימהות, שבעצם אולי תספרי משהו על הריטריט ככה, ואיזה תובנות קיבלת מהריטריטים האלה, שהשפיעו על האופן שבו את רואה את הדברים בקליניקה, עובדת בקליניקה.
Okay.
דיברת קצת על הולדת האב, אבל זה היה ספר שהיה על גברים, okay. נכון? ופה פתאום היה מין מפגש משותף כזה.
אז אני אגיד לך, בעקבות הולדת האב, אני עושה ריטריטים בכלל, על כל מיני נושאים משפחתיים.
אל תגידי במילה מה זה אומר ריטריטים.
ריטריט זה סוף שבוע של כתיבה סביב נושא. אני תמיד בוחרת נושאים משפחתיים, הריטריט מאפשר לאנשים דרך כתיבה, באמצעות כתיבה, לחקור את הנושא הזה ביחס לעצמם, למשל אחים ואחיות, למשל הילדות שלי, למשל היחס שלי לכסף.
כשאנחנו אומרים כתיבה, אנחנו מדברים בעצם על דו-שיח של אדם עם עצמו, לא על משהו שיש לו תוצר ספר.
לא, נכון. הכתיבה היא רק אמצעי, היא לא המטרה. הכתיבה בעצם מאפשרת לנו להיות בדיאלוג עם עצמי סביב הנושא הזה. ואם אנחנו בוחרים לשתף ולהקריא את הטקסט שכתבנו, אז אנחנו כבר מביאים את זה לעולם, ואז אנחנו מקבלים ניגודים לתוך הדבר הזה. אז זה הליך מאוד, מאוד עמוק ומאוד מאוד מעניין. אחרי הולדת אב, אמרתי לעצמי, אני רוצה לשחזר את ההנאה, את החוויה שהייתה לי בקבוצה של הגברים, אני הולך לעשות ריטריט לאבות. בתוך ריטריט האבות שהיה מאוד מאוד מעניין, אני שמתי לב לכמה דברים. שמתי לב לזה שמישהו אמר, אם לא הייתה מנחה לריטריט הזה, והיה מנחה גבר, אני לא הייתי מגיעה. כי החוויה שלי ממעגלי גברים, מהצבא, היא חוויה של כוחנות, של לא הביא אותה רק עם גברים, אז טוב לי שיש מנחה. אז קלטתי את הדבר הזה, קלטתי גבר אחר שאמר, אני מעולם, אני אבא כבר 30 שנה, מעולם לא חשבתי על הבחות כל כך הרבה כמו שחשבתי עליה בריטריט אחד.
וואו.
וכן. ובעיקר מה שחשבתי לעצמי, זה שזה לא הגיוני שרק אני שומעת את מה שקורה פה. איפה בנות זוג של אנשים לגברים האלה? איזה ערך מוסף וגדול יכול להיות בתוך הזוגיות, בתוך המשפחה שלהם, אם נחלקו ביחד את הכאבים, את החרדות, את ההצלחות, את כל הדברים האלה. וגם חשבתי שהעובדה שגברים נמצאים ביחד באותו מעגל, אפרופו ההערה של הגבר שאמר, אם לא הייתה מנחה, אני לא הייתי מגיעה, נשים יכולים להרוויח הרבה מהפן, מזה שנשים נמצאות שם, כי שוב אני מדברת בהכללה, הנשים יכולות להביא איזה רמת אינטימיות שהיא יותר נוחה להם, וזה ככה ירים את הגברים או ייתן להם לגיטימציה לדבר הזה והשפה.
אבל זה לא קצת טריקי נגיד, כשאני חושב נגיד על גברים שפתאום מוצאים את עצמם במעגל, ווואו, סוף סוף יש לי את המרחב הזה שאני יכול להגיד את הדברים האלה, ויהיו גברים אחרים, אז פתאום שנשים יהיו שם, אולי אני כבר לא יוכל להגיד הכל.
לא, אבל יש גברים כאלו שיעדיפו ללכת למעגל של הגברים, ויש גברים שיעדיפו את המעגל המעורב.
נכון. או שאפשר להתחיל במעגל, אתה יודע, האבות שהגיעו בסופו של דבר לריטריט שעשיתי לאבות ולאמהות משותף, מעגל משותף, היו אבות ותיקים, כאילו שכבר היה להם איזה שוקה מסתובבים על לדבר על ההורות שלהם, אגב גם האימהות, הרבה מתעניינים בהורות שלהם, בכל גיל של הילדים.
תספרי קצת על החוויה הזאת, ככה מה עלה שם, מה היה שם שפתאום הבנת שאת יכולה גם להביא לקליניקה או משהו שקורה פתאום בקבוצה הרי, נכון? הכוח של האוניברסליות הקבוצתית.
אז קודם כל אני אגיד שהגיעו יותר נשים מגברים, אני בהתחלה המודל שלי היה חצי חצי, אבל לא מספיק גברים נרשמו. ואני חושבת שזה משקף את מה שקורה גם בקליניקה, בכלל אנשים או הם שיגידו במערכת טיפול זוגי או שהם יבואו לבד, כן? ואז אם רק אישה או רק גבר לצורך העניין מגיעים, או שהם היו אצלי בטיפול פרטני וזה לא זוגי, אבל נולד ילד בינתיים, אז אני לקחת על עצמי את התפקיד של לעזור להנחיח גם את הצד השני ולראות גם מה הוא עובר ואיך הוא מרגיש או איך היא מרגישה וכו'. אז דבר אחד, אז אני חוזרת לריטריט, אז מגיעים פחות גברים בינתיים. דבר שני, אני חושבת שהיה מאוד חזק לגברים לשמוע שנשים אימהות לילדים ב-16 נגיד, עדיין מדברות על מה שקרה לגוף שלהם בלידה, עדיין עסוקות בהנקה, הנקתי, לא הנקתי, עדיין זוכרות כל פרט שקרה בלידה, וזה, אני חושבת שזה מהמם, כאילו באמת ליטרלי מהמם, לשמוע את הטקסט של נשים, לעומת, שגברים כמעט לא היו מדברים על זה.
שזה גם אישה אחרת, זה לא אשתי, ופתאום אני שומע אישה אחרת אומרת את זה, ומהדהד בתוכי מה שקורה לי בבית גם.
כן. זה גם מאפשר לשמוע את זה בלי להרגיש אשם, זאת אומרת.
כן, אתה ניטרלי. אם זאת
אשתי שתגיד מה היא עוברת, אז ישר הסרט של ומה אני עשיתי או לא עשיתי, ואיזה חלק היה לי ונתת לי, וזה, אבל אם מישהי אחרת אומרת את זה, אני יכול פשוט להקשיב.
נכון, נכון. ואני חושבת שהיה מאוד מעניין לנשים לשמוע את הרוח שבו גברים מדברים על ילדים שלהם. עכשיו, אני אומרת את זה, וזה נשמע לי כאילו, מה, לא יודעת שלגברים יש רגשות, לא יודעת שלגברים יש רוח, יודעים, כן? אבל זה נורא נורא מעניין לשמוע גברים שמדברים על אבהות. 3 ימים. זה דבר שנשים לא מכירות, גם אם הן חיות עם גבר מאוד מאוד פתוח. זאת חוויה מאוד מאוד חזקה, שהיא לגמרי הדדית.
וואו. וואו, ענת, איזה ככה, אנחנו עברנו פה בדרך כל כך הרבה אזורים ומקומות, וככה, אני חושב גם על המשבריות וגם על התקווה ועל ההתפתחות, וכמה הורות... זה דבר מורכב שיש פה גם פוטנציאל בו זמנית. ותודה ככה על הזמן שהקדש לנו, על האושר שהבאת לפה. אני בטוח שזה יעזור להמון אנשים שיקשיבו לפרק הזה ופתאום להרגיש אולי קצת פחות לבד.
אני חושב שזה גם יעזור להרבה מאוד זוגות שפתאום יכול להסתכל קצת אחרת על הזוגיות שלהם.
כן, אולי השורה התחתונה שאני הייתי רוצה להגיד זה, אתם יודעים, משבר זה כיסא היולדת. זה השם של המילה, השם של כיסא היולדת נקרא משבר, במקורות.
לא ידעתי את זה.
כן, כן. אני הייתי רוצה שזוגות יבינו שהשנה הזאת שמרגישה לפעמים הסיוט הכי גדול, היא גם פוטנציאל ענקי להתקרבות נורא נורא גדולה. זה מה שחשוב לי שהם יבינו.
לפעמים הרגעים הקשים הם גם הרגעים הטובים.
כן.
ואיכשהו זה מחבר אותי לספר של אריך פרום, אמנות האהבה, שאומר אהבה דורשת עבודה. נכון? זה לא רק הדבר הזה שקורה מעצמו. וגם פה, נכון? את אומרת, בעצם קורה פה משהו, יש משהו שצריך לעשות, לא רק להיות בתוך זה.
נכון, ואפשר, אני לא יודעת אם למנוע, אבל בטח אפשר לצמצם את משבר השנה הראשונה, אין לי ספק.
אז תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לכם, ממש נעים, בכיף.
יופי. זהו, כאן הסתיים הפרק. אם אתם מכירים מישהו או מישהי, שהנושא של הפרק הזה יכול להועיל להם או לעניין אותם, שתפו אותם בפודקאסט טיפול ישראלי או בנושא של הפרק הזה. תודה ולהתראות.